כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת חגיגה, פרק שלישי, פרק חומר בקודש, בדף ט"ז. נתחיל את השיעור מדף ט"ו עמוד ב' בשורה האחרונה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. למדנו אתמול בסוגיה שלמרות שחכמים גזרו טומאה על משקין, שאפילו אם אדם שהוא בדרגה שני לטומאה נוגע בהם, הרי שהמים לא הופכים להיות שלישי לטומאה אלא ראשון לטומאה, זהו דווקא במשקין שמחוץ לעזרה. אולם במשקין של העזרה, המשקין של בית המטבחיים שבעזרה, הרי שמכיוון שחכמים לא רצו להרבות בטומאה של קודשים בטומאה בעזרה, לכן הם לא גזרו טומאה על אותה מים. אומר הירושלמי, נטמא משקה העליון בעזרה בבית המקדש, והיה שוטט ויורד מחוץ לעזרה. האם באופן כזה שחלק מהמים נמצא בתוך העזרה, ואילו חלק מהמים, החלק התחתון, נמצא מחוץ לעזרה, האם המים הללו טמאים או אינם טמאים? נחלקו בכך האמוראים. רבי בא ורבי בון ברכי אחד אמר במקומו טהור, ירד למטן טמא. כלומר, לפי שיטה זו, אותו החלק הנמצא בתוך העזרה אינו מקבל טומאה, ואילו אותו חלק מהמים, למרות שהמים נוגעים זה בזה, החלק שנמצא מחוץ לעזרה, הרי הוא מקבל טומאה. וחורן אמר, חברו חלק ואמר, הועיל והוא בא מכוח טהרה, מכיוון שהחלק העליון של המים, שמשם שוטטים המים ויורדים אל מחוץ לעזרה. המים הללו נמצאים בתוך העזרה, ובתוך העזרה, כפי שלמנו, הם אינם מקבלים טומאה, הרי שאף המים שמחוץ לעזרה אינם מקבלים טומאה. רבי אחא בשם רבי זעורה ממשיך לעסוק בחומרה השנייה שהביאה המשנה בקודשים יותר מאשר בתרומה. אמרה המשנה שבכל מה שקשור לגבי תרומה, הרי שחלקי הכלי כגון האחורה עם התוך ובית הצביעה או בית הצביטה תלוי לפי איזה גרסה, אם נגע תמה באחד מהם, הרי שלא כל יתר החלקים נטמאו, מה שאין כן בקודש שכל החלקים נטמאו. אומר על כך רבי אחא בשם רבי זעורה, הדא דאמר מה שאמרה המשנה, שהאחוריים, התוך ובית הצביעה נחשבים כשלושה חלקים שונים, זהו דווקא במשקין שנטמו באוכלין. כלומר, מדובר שהמשקים המצויים מאחורי הכלי נטמאו על ידי נגיעה באוכל טמא, שכל מקור דין טומאה זו זה רק מדרבנן. שהרי מדאורייתא הכלי מקבל טומאה רק כראשון לטומאה, וכאן המקור של טומאה זו זהו רק מדרבנן, לכן אנו דנים את שלושת חלקי הכלי כשלושה חלקים שונים, שאם חלק אחד נטמא, הרי שיתר החלקים נשארים בחזקת טהורים. אבל במשקין שמקורם הוא מדאורייתא, במשקין שנטמו בשרץ, שכאן הטומאה היא לא טומאה מדרבנן, אלא טומאה מדאורייתא, טמאינן, די בכך שחלק אחד מהכלי שיקבל טומאה, אף יתר החלקים טמאים. תמן תנינן מביא הירושלמי משנה בכלים שאומרת כל הכלים שיש להם מספר חלקים, כגון מה שראינו בדברי המשנה, תוך בית הצביעה והאחוריים. אם נטמא אחד מהן עם מקור טומאתו מדרבנן, הרי שיתר חלקי הכלי טהורים. מה הם אלו חלקי הכלים? אחוריים, כלומר צידו החיצוני של הכלי, ותוך הבית קיבול של הכלי, ויש להם בית צביעה זהו פי הכלי הבולט לחוץ, שבו אוחזים כגון ידית הכלי ושוטים דרכו. כך סובר תנא קמא. אבל רבי טרפון חולק ואומר שכל דין בית הצביעה הוא רק לגבי לערבה גדולה של עץ. אותה ערבה מחמת שהיא הייתה מאוד גדולה, היו נוטלים אותה כולם בפי הכלי שלה. אבל כל יתר הכלים, שרוב העולם נוהג ליטול אותם לא בפי הכלי, אלא בכלי עצמו, ורק אלו האיסטניסים נוטלים את הכלי בפי הכלי שלהם, אם כן בית הצביעה לא נחשב לחלק נפרד מהכלי, ואם נטמא בית הצביעה הרי שכל הכלי טמא, כך סבור רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, כל מה שחכמים תקנו שבית הצביעה ייחשב כחלק בפני עצמו, ואם הטמא נגע בו לא כל הכלי טמא, זהו מכיוון שחכמים לא רצו שהמשקים שבתוך הכלי יקבלו טומאה, ומכיוון שכך רק בכוסות מצויים משקים, רק לכוסות תקנו שבית הצביעה עם הטמא נוגע בו כל יתר החלקים נותרים בטהרתם. אבל ביתר הכלים, אם נטמע בית הצביעה, הרי שכל הכלי הוא נחשב ככלי טמא. רבי מאיר אומר ממשיך הירושלמי ואומר, שבית הצביעה נחשב רק לגבי טומאה שמקורה מדרבנן, רק שם הוא נחשב ככלי בפני עצמו, לידיים טמאות כלומר, מכיוון שסתם ידיים מקור הטומאה שלהם מדרבנן, חכמים גזרו שסתם ידיים טמאות מפני שידיים של האדם עסקניות הן ונוגעות גם במקומות המזוהמים. אם כן, מכיוון שהמקור של טומאת ידיים זהו מדרבנן, לכן שם חכמים הקלו ואמרו שאם הידיים נגעו בבית הצביעה, הרי שיתר חלקי הכלי טהורים וטהורות, וכנ"ל אם ידיו היו טהורות והכלי טמא, אנחנו מקילים ואומרים שידיים שנוגעות בבית הצביעה לא נטמעות מחמת הכלי הטמא. אמר רבי יוסי, לא אמרו, רק לגבי מה אמרו שבית הצביעה נחשב כחלק בכלי בפני עצמו, ואם יש שם טומאה לא כל הכלי טמא, אלא לידיים טהורות בלבד. אבל אם הידיים טמאות, כפי שלמדנו שחכמים גזרו על כל ידיים שהן טמאות, הרי שמכיוון שידיים עסקניות הן, מן הסתם נגעו הן גם באחורי בית הכלי. ובית הצביעה לא נחשב ככלי נפרד, וכל חלקי הכלי יהיו טמאים. אומר הירושלמי רבי מאיר, לפי שיטת רבי מאיר, הלוא היא השיטה השנייה כעת שראינו, שהקל ואמר שגם בידיים טמאות, אם ידיו טמאות בטומאת סתם ידיים, אנחנו מקילים ואומרים שבית הצביעה, אם הוא נגע בבית הצביעה, הרי שלא כל חלקי הכלי טמאים. אומר הירושלמי, היו ידיו טמאות, ואחורי הכוס טהורים, ויש משקה לחוץ על גבי הכוס, ואחזו בבית צביעתו, אותו אדם נגע בידיו הטמאות בבית הצביעה, פשיטה שאין המשקה המצוי מאחורי הכוס על האחוריים של הכוס מטמא מן היד. והסיבה היא שהוא לא נגע באותן מים לטמא את הכוס, אלא יש מקום להסתפק כשם שאין משקה מטמא מן היד לטמא את הכוס, כשם שראינו כעת שאין טומאה. האם נאמר שכך גם אם נפל המשקה על לחם, אין משקה מטמא מן היד לטמא כיכר במקום אחר? או שנאמר שרק לגבי משקים שבתוך הכוס, חכמים הקלו ואמרו שבוודאי אותו אדם טמא נזהר שלא לגעת במשקים שמאחורי הכוס. אבל אם לאחר מכן נפל המשקה על כיכר, אנחנו חוששים שמה הוא נגע במשקה עם ידיו הטמאות, המים נטמאו וכעת המים טימאו את הכיכר. עונה הירושלמי, יש לפשוט ספק זה נשמעין המנעדה. אומרת הברית, המשקין טהורין הנתונין בקרק, אותם משקין טהורים, מה יהיה הדין אם נגע בהן כיכר טמא? הרי שהכיכר יש בכוחה לטמא את המשקין הללו, והמשקין טמאים. לאיזה דבר ממשיכה הברית ושואלת טמאן? לא לטמא כיכר במקום אחר, והסיבה שהרי המשקים הפכו להיות ראשון לטומאה. ומזה שהברית אמרה שהמשקין הללו נתונים בקרקע, משמע מפני שהן על גבי הקרקע, רק אז הם קיבלו טומאה. על גבי הכוס, אם המשקין היו על אחורי הכוס והכיכר או כל דבר טמא נגע בבית הצביתה ואז הם נפלו על הכיכר, אנחנו אומרים שלא נטמע הכיכר. ומכאן יש לפשוט את הספק שדנו בשיטת רבי מאיר, שאין מקום לחשוש שהוא נגע במשקה והמשקה נותר בתארתו. אלא עדיין, אומר הירושלמי, יש מקום להסתפק. מה הדין? משקה נתון על גבי היד, והיד של האדם טהורה. ואחזו, אותו אדם אחז בידו, שיינן הטמאה בידו הטהורה, בבית צביעתו של הכוס. והרי מכיוון שאחורי הכוס שם יש טומאה, יש מקום לומר אפילו כן, אפילו גם אם לא חוששים, שמא נגעה ידו באחורי הכוס, והכלל הוא שאין משקה מתאמה מן הכוס לתאמה את היד, או שאולי יש מקום לחשוש שמה הוא נגע בידו באחורי הכוס, ועל ידי כך הוא נטמע. עונה הירושלמי, גם שאלה זו נשמעינה מנדה, יש לפשוט מן הברייתא הבאה. אומרת הברייתא, משקין טמאים נתונין בקרקע, נגע בהן כיכר טהור, הרי שאותו כיכר נטמע מחמת המשקין הטמאים הנתונין בקרקע. מדייק הירושלמי, לא אמר אלא כיכר, הברייתא השמיע דין זה לגבי משקין טמאים שנתונים בקרקע, נגע בהן כיכר טהור, הכיכר נטמאה. משמע היד, למרות שיש עליה משקין, היד לא נטמאה. כי אם במקרה שהיד הטהורה רטובה במשקין נוגעת בבית הצביעה, בוודאי שיש לטמאה, היה לברייתא להשמיע דין זה שהוא חידוש יותר גדול. ומכך שהברייתא חידשה רק לגבי כיכר ולא לגבי היד, משמע שהיד נותרת בטהרתה. ואין מקום לחשוש שמא היא נטמאה. אולם ממשיך הירושלמי ואומר, אוך רבי יוסה, לפי שיטת רבי יוסה, השיטה השלישית שראינו בדברי הברייתא, אותה שיטה שהובאה בברייתא, אמר רבי יוסי, לא אמרו, אלא לידיים תאורות בלבד, כל מה שהברייתא מחשיבה את בית הצביעה כחלק נפרד מהכלי, זה דווקא לגבי דין של ידיים תאורות, אבל אם הידיים יהיו תמאות, הרי שאנחנו דנים שכל הכלי הוא כלי אחד והכל תמא. שואל הירושלמי, יש מקום להסתפק, לפי שיטת רבי יוסה מהיה הדין, היו ידיו תאורות, ואחורי בית הכוס תמאים, וישנו משקה הנתון על גבי היד, והחזו הוא החזת הכלי בבית צביעתו. פשיטה, אומר הירושלמי, הדבר פשוט שאין משקה, אותו משקה שנמצא על ידו, מתאמה מן הכוס לתאמה את היד, אלא יש מקום להסתפק. וכשם שאין משקה, מתאמה מן הכוס לתאמה את היד כמו שכאן מקילים, האם נאמר כך שאם נפל המשקה על כיכר, אין משקה מתאמה מן הכוס לתאמה כיכר במקום אחר? שהרי ייתכן נאמר שרק לגבי ידיו חכמים מקלו. אולם בכל מה שקשור לגבי הכיכר, חכמים החמירו. עונה ירושלמי נשמין על מנדה, יש מקום לפשוט ספק זה מדברי הברייתא. אומרת הברייתא, משקין תמאין נתונין בקרקע. נגע בהן, באותן משקין כיכר טהור, הרי שהכיכר נטמע. לאיזה דבר נטמע הכיכר? לא לטמא כיכר במקום אחר. ומכך שהברייתא השמיעה את הדין הזה דווקא לגבי משקין הנתונים בקרקע משמע, מפני שהן על גבי הקרקע. אבל אם המשקים הללו היו על גבי הכוס, לא היינו אומרים שהם נטמאו. ולכן בוודאי יש לפשוט שגם אם הם נפלו על כיכר, הכיכר נותרת בטהרתה. אלא עדיין אומר הירושלמי, יש מקום להסתפק, משקה טמא הנתון על גבי הכוס. ואחזו בבית צביעתו. האם נאמר שגם כאן אנחנו לא חוששים שמא נגעה ידו במשקין שאחורי הכוס, ואם כן אפילו כן, אפילו אם נאמר שיש משקה טמא על הכוס, בכל זאת אין כאן משקה מטמא מן היד לטמא את הכוס, ולכן הידיים שלו נותרות בטהרתן. או אולי נאמר שלפי רבי יוסי שמחמיר יותר משיטת רבי מאיר, יש מקום לחשוש שהוא לא שם לב למשקה הטמא המצוי מאחורי הכוס והוא נגע בו והוא גם בעצמו נטמע. עונה הירושלמי גם על שאלה זו נשמינה מנדה, אומרת הברייתא, משקין טמאים נתונים בבית צביעתו של כוס, אותו מקום שנקרא בית הצביעה. נגע בהן כוס באותן משקין טמאים שאחוריו טהורים בבית צביעתו, הרי שהכוס הזאת נטמעה. ועל פי זה יש מקום לפשוט שגם בסוגייתנו היד נטמאת. כעת ממשיך הירושלמי לעסוק בחומרה השלישית שהביאה המשנה שיש בקודשים על גבי תרומה. הנושא את המדרס באותה עת, בעת ובעונה אחת התירו לו לסד את התרומה, אבל לא התירו לו לסד את הקודש. מסתפק הירושלמי ודן, מה הטעם של חומרה זו שנהגו בקודש? רבי בא בשם רב יהודה אומר מפני מעשה שאירה. מעשה היה באדם אחד שנסע ביד אחד חבית, ובידו השנייה הוא נעשה סנדל של זב. שנקבע חביתו, ומכיוון שנקבע והיין עמד להישפך, ופקקה בסנדלו, הלך אותו יהודי, סתם את החור שנפאר בחבית על ידי הסנדל של הזב, ועל ידי כך כל החבית נטמעה. ולכן חכמים גזרו שאדם לא יעשה את שתי הפעולות הללו בו זמנית, גם יישא את הגודש וגם יישא תומעת מדרס. כך חכמים גזרו בכל זמן. הקודשים. שואל הירושלמי, עדיין אם הוא נשא שני כלים ביחד, האם בדיעבד הקודשים נטמעו או לא? מה הדין אם הוא עבר על גזירת חסן? ונשא ביד אחד קודשים ובידו השנייה סנדל של זר, האם הקודשים נטמעו או לא? רבי זהור רבי יסה בשם רבי לעזר אמר, עבר ונשא. אם הוא עבר על תקנת חכמים ונשא בידו אחד קודשים ובידו השנייה תומת מדרס, הרשת האור, כלומר הקודשים לא נטמעו. ואת ישיטתו עולה בקנה אחד, כעיד אמר רבי אלעזר. רבי אלעזר עסק במה שתקנו חכמים. שמי חטאת ואפר פרה אסור לשאת ביד אחד כלי שיש בו קודשים, ובידו השנייה כלי של מי חטאת ואפר פרה. יש מהן שאמרו לא יישא, עבר ונעשה טמא. ויש מהן שאמרו לא יישא, אמנם כך חכמים תקנו, אבל אם עבר ונעשה טהור. ואם כן גם לגבי קודשים יש לומר, שאם הוא נעשה מדרס בידו האחת, ובידו השנייה קודשים, הרי שהקודשים נותרים בטהרתם למרות שלכתחילה אסור לעשות כן. כעת עובר הירושלמי לבאר מה שראינו בדברי המשנה, שאותו כהן שאוכל תרומה, למרות שהוא בוודאי טהור כי אחרת היה אסור לו לאכול תרומה, בכל זאת חכמים גזרו ותקנו מעלה בכהונה ובמי חטאת, ואמרו לו שאסור לו לאכול קודשים אם הוא לא טבע לשם אכילת קודשים, ויתרה מכך הבגדים שלו נחשבים כמדרס לגבי אדם שאוכל קודשים. והירושלמי לאל הסתפק האם גופו של האוכל תרומה אפות המאורק בגדיו. אמר רבי זורא קומי לפני רבי מנא לתא דאמרא, האם אותה הלכה שאומרת שאם אדם עבר על תקנת חכמים ונשא בידו האחת כלי עם קודשים ובידו השנייה כלי עם מדרס, אומר הירושלמי מה למדנו שבדיעבד הוא לא נטמא, האם לא ניתן להוכיח משום שלא עשו גופו כזב אצל הקודש, שלמרות שחכמים גזרו שבגדיו יהיו כזב אצל הקודש אולם הם לא גזרו על גופו? אם תמר עשו גופו כזב אצל הקודש, אם תאמר שחכמים לא החמירו רק שבגדיו של אותו כהן האוכל תרומה יחשבו כמדרס אצל הכהן או אצל הישראל שאוכל קודשים, אלא גזרו אף על גופו, אם כן אפילו עבר ונעשה יתמה, הרי באותו רגע שהוא נעשה כלי שיש בו תומת מדרס הוא נטמא אף הוא בתומת מדרס, ועל ידי כך הוא מתמה גם את הכלי שיש בו קודשים. אבל אם אנחנו סבורים לומר ולהקל שלא עשו גופו כזה ולא רק את בגדיו, אם כן למרות שהוא עצמו תמה אבל הוא לא מתמה את הכלי. אמר לי מכאן אין שום ראיה והסיבה תפתור יש להעמיד את דברי הברייתא, שהמקרה שעליו אמרו שהוא לא מתמה במגעו את הכלי שיש בו קודשים למרות שבידו השנייה הוא אוחז מדרס, מדובר שם במזוקק לקודש בכהן שבדרך כלל הוא רגיל לאכול קודשים. באופן כזה חכמים סומכים עליו שבוודאי למרות שהוא רק נטהר לגבי תרומה, הרי שהוא בוודאי זהיר גם לגבי קודשים. אולם סתם כהן שהוא רגיל לאכול רק תרומה ולא רגיל לאכול קודשים, אותו כהן אם הוא טבע לתרומה ולא לקודש, לא רק שבגדיו נחשבים כמדרס לקודש של האף גופו. חומרה נוספת למדנו במשנה לו כמידת הקודש מידת התרומה, שבקודש אם אדם רוצה להטביל בגד טמא לצורך שימוש בו לאחסנת או להעברת קודשים, הרי שקודם כל מתיר, צריך להתיר את הקשר אם יש שם את החוטים, לאחר מכן הוא מנגב עם אותו בגד לך צריך לנגב את הנקבים בבגד, והסיבה שמכוח הלחות שם נעשים קמטים והקמטים מהווים כחציצה, ולאחר מכן הוא תובל את הבגד ואחר כך כושר מחזיר את הקשר. כל זה החומרה הזאת קיימת רק בקודשים, אולם ובתרומה כושר ואחר כך מטביל, הקשר, הלחות, הקמטים אינם נחשבים כחציצה. נשאלת השאלה מדוע אכן אנו כל כך מחמירים בקודשים ולא בתרומה? מבאר הירושלמי אוכלי תרומה זריזין הן והן חצין אותה. הכהנים בדרך כלל רק הם אלו שאוכלים תרומה, ומכיוון שהכהנים הובא בחזל בכמה מקומות שהם בגדר זריזין, לכן הם בוודאי פותחים את כל הקשרים באופן כזה שהקשר אמנם לא הותר לחלוטין, אולם אין בו חציצה. ולכן התבילה מועילה למרות שהקשר קיים. אולם אוכלי הקודש, מי אלו שאוכלים את הקודשים? זה לאו דווקא כהנים, זה אפילו ישראלים. אותם ישראלים לא מזדמן להם כל הזמן לאכול קודשים, הם לא מוגדרים כזריזים אם תתיר להם לטבול את הבגד ביחד עם הקשר, הרי שלמרות שהקשר יהיה קשר מאוד חזק ובוודאי תהיה שם בעיית חציצה, בכל זאת הם יטבלו. לכן חכמים החמירו לגבי הקודש, כי את הקודש אוכלים ישראלים שאינם רגילים כל השנה באכילת קודשים, אלא רק כל אימת שהם זוכים להזדמן ולעלות לירושלים לבית הבחירה, רק אז הם אוכלים בקודשים, לכן חכמים כל כך החמירו עליהם. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ב'. המשנה שלנו ממשיכה למנות חומרות נוספות הקיימות בקודש שאינן קיימות בתרומה. כלים הנגמרים בתארה, כלומר אותו כלי, מרגע שהאומן סיים את מלאכת עשיית הכלי, הוא נזר באותו כלי שלא יקבל תרומה. למרות זאת צריכים תבילה לקודש אבל לא לתרומה. אם אתה מעוניין להחסן או לעשות שימוש באותו כלי לצורך קודשים, צריך להטביל אותו למרות ועל אף שהאומן נזר בו לסיים את מלאכתו בתארה, אבל לא לתרומה. אם אתה מעוניין להחסן בו או לעשות בו שימוש לגבי תרומה, הוא נותר בחזקת התארה. חומרה נוספת שקיימת בקודש על גבי תרומה, הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, כלומר, אם יש לנו כלי מאוד גדול, חתיכת בשר קודשים במערב הכלי, והחתיכה השנייה במזרח הכלי וחתיכה אחת קיבלה תרומה, הרי שהכלי מצרף את כל החתיכות וכל החתיכות מאות, אבל לא לתרומה. אם יש תפוח במערבו של הכלי ותפוח אחר במזרחו, ותפוח אחד נטמא, הרי שהתפוח השני נותר בתארתו. הדין השלישי שבו ראינו חומרה בקודש על גבי תרומה, הרביעי בקודש פסול. כלומר, ראינו שבחולין יש שני ואין שלישי, בתרומה יש שלישי לתרומה ואין רביעי, בקודש יש רביעי ואין חמישי. אם כן, הרביעי בקודש פסול, והשלישי בתרומה. דין נוסף, חומרה נוספת הקיימת בקודש, שאינה קיימת בתרומה, ובתרומה נתמת אחת מידה, לגבי תרומה דרבנן, שמתמת את הידיים ולא את הגוף, אחת מידיו חברתה תאורה. כלומר, אם ביד אחת האדם עסק בנגיעה במקומות המזוהמים, הרי שאותה היא התמיעה וידו השנייה תאורה לגבי תרומה, אולם הוא בקודש מטביל שתיהן, והיד מתמת חברתה בקודש אבל לא בתרומה, עד כאן ראינו בסייעת הלשמי הדברי המשנה. בבאר הירושלמי, מדוע המשנה אמרה ברישה, שכלים הנגמרים שהאומן סיים לייצר את אותו כלי בתארה, בכל זאת אם אנחנו רוצים לעשות בו שימוש לקודש, הרי שצריך תבילה פעם שנייה. אתה נמעשה באישה אחת, שהייתה הורגת בגד אחד בתארה. ובאת אצל רבי ישמעאל להישאל לו, אמרה לו, יודעת אני, שמאותו רגע שהבגד הזה נחשב שיש בו שיעור של קבלת תרומה, כלומר יש בו ג' על ג' אצבעות, הרי שלא נטמע, אלא שלא נתתי דעתי לשומרו. מתוך שהוא בודקה, רבי ישמעאל התחיל לשאול אותה כל מיני שאלות, ואז במהלך כל החקירות והדרישות שלו אמרה לו, שיכול להיות שלאחר שהבגד הזה כבר נהיה בו שיעור של קבלת תרומה, כלומר הוא נהרג בשיעור של ג' ג' אצבעות, שאז הוא ראוי לקבל תרומה, נידה בת, ומתחה אימי בחבל. יוצא שלמרות שאותה אישה אומרת שהיא נזרה מתרומה, הרי שבאמת לא היה בדעתה כל כך להיזהר, ולכן באותה השעה אמר רבי ישמעאל, גדולים הם דברי חכמים שאמרו, כלים הנגמרים בתארה צריכים טבילה לקודש אבל לא לתרומה, כי אי אפשר לסמוך על אותו אדם שהוא בוודאי נסמוך על כך שהבגד נותר בתארתו. שום מעשה באישה אחת שהייתה הורגת מטפחת אחת בתארה. ובאת אצל רבי ישמעאל להישאל לו, אמר לו, יודעת אני שלא נטמע, אלא שלא נתתי דעתי לשמרו. מתוך שהוא בודקה, מתוך החקירות והדרישות שהוא שאל אותה, אמרה לו, אכן הייתי נידה, ובטרם שנוצר בבגד, נהרג בבגד, ג' על ג' אצבעות, נפסקה נימה אחת, חוט אחד שם נקרא, וקשרתיה בפי, ועל ידי כך בוודאי כל הבגד נטמע. באותה שעה אמר רבי ישמעאל, גדולים הם דברי חכמים שאמרו, כלים הנגמרים בתארה, למרות שהאומן אומר שהוא סיים את הכלי הזה בתארה, בכל זאת אם אתה מעוניין לעשות שם, באותו כלי שימוש בקודשים צריכים תבילה, אבל לא לתרומה. ממשיך הירושלמי ודן, מה יהיה הדין החותך משפופרת הקודש? אדם שחותך שפופרת קנה, כדי להניח שם פרה אדומה. הרי שחותך הוא מטבילה, קודם כל הוא חותך את הקנה, לאחר מכן הוא מטביל אותה, ואותו אדם שהטביל את חתיכת הקנה טעון טבילה. שואל הירושלמי, ניחא חותך מטבילה, מילא מי שחותך את הקנה צריך לטבול קודם שהוא חותך, בכדי שהוא לא יטמא את הקנה. אבל מטבילה, מי שמטביל את הקנה, מדוע הוא זקוק עצמו לטבול? ויחרחנה בסיבי הטבילה, הוא יכול לכאורה לקחת את חתיכת הקנה, לקרוח אותה בסיב, להטביל אותה כשהיא כרוכה בעלי בלי שהוא נגע בה. אם כן, מדוע הוא צריך לטבול קודם שהוא טובל את אותו קנה? אמר רבי אלה טיפטור, יש להעמיד את הברייתא, שגורסים שחתכה על מנת להטבילה, ומכיוון שבחיתוך, בניגוד להטבלה עצמה, הוא לא חייב להחזיק בקנה, אלא יכול להחזיק בסיב, אבל בחיתוך הוא מוכרח, הוא חייב לגעת בקנה עצמו, לכן הוא חייב לטבול לפני כן, בכדי שהוא לא יטמא את הקנה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף עם הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.